התחלנו את החלק השני, אות ב' שבמאמר פה. צריך כוחות להבין את הדברים העמוקים שהרב מלמד אותנו, אבל כשמשרים אותם הנפש הם מאוד מאוד הגיוניים מצד עצמם, מתקבלים, גם מסבירים הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים קריאות כיוצא בהם ברב, בהסברות אחרות, באופנים שמשלימים את ההסברה הזאת. אז אנחנו ראינו פה שהרב דיבר על שני צדדים של הופעה קרבת אלוקים באדם. הצד של ההכרח שבה והצד של החופש שבה. הצד הזה שחרף כל מה שאדם ינסה לעשות, אולי אפילו ינסה להתנגד או ינסה להשתנות, בסופו של דבר בוקע מקרבו אותו, הוא חוזר, מוצא את עצמו חוזר, האנושות מוצאת את עצמה חוזרת שוב ושוב אל התביעה הפנימית, אל עצם הצמאון לחיים האלוקיים, שהוא נמצא במעמקי האנושות, והוא שורש כל מה שמתהווה באנושות. זה מצד אחד. מצד שני, אמרנו שקרבת אלוקי והתכונה האנושית בכללה מתאפיינת בתכונת ההשתלמות. תכונת ההשתלמות שבאדם היא בעצם, במובן הגלוי, הפעיל של האדם, הצורה שבה חיי האדם לובשים אופי של התעלות אין קצית. זאת אומרת, מצד אחד האדם מוכרח על יצירתו, ושורש יצירתו ושורש חייו הוא האלוקי. מצד שני, היעד שלשם בעצם מוביל האדם את כל כוחותיו, הוא גם כן יעד של השתלמות, שבאופן, אחפי שאתה אדם מציב לעצמו מטרות כאלה ואחרות שהן מניעות אותו קדימה ומשכללות את העולם בדרכים שונות כאלה ואחרות, בסופו של דבר אנחנו רואים שכל הכיוון של ההשתלמות הזאת הוא משום שהאדם פונה, בסופו של דבר פונה להשיב הכל אל שורש כל, אל המציאות השלמה, אל המציאות העתידית. זאת אומרת, יש פה שני צדדים, יש פה צד של הופעה אלוקית מכתבת את המציאות ועושה את המציאות, וכביכול היא ההכרח שבמציאות כל הברואים נבראו מאיתו התברר, ואם כן ריבונו של עולם נמצא בתוככי כל ההוויה באופן הכרחי, באופן עמוק, באופן שהוא בעצם מקיים את כל הנבראים, וריבונו של עולם גם נמצא גנוז בתוך תהליך ההתעלות של העולם, תהליך ההתקדמות וההשתכללות של העולם, שהוא תהליך חופשי. וכל ההשתכללות של העולם היא נובעת ממה שאדם יש לו אינסוף גוונים וצורות חופשיות לבטא את עצמו, והאנושות מבטאת את עצמה בהמון צורות. הביטוי החופשי דווקא הוא משחרר את האדם ממועקת ההווה, לכאורה ממועקת ההכרח, ולפעמים נדמה באופן מוטעה שבתוך החופש הזה ליצור את מה שמתאים לי ולעלות את העצמיות שלי, אדם כביכול צריך להשתחרר גם מההכרח שבעצם האלוקות שהוא מחויב לה מצד שורש מציאותו. ולכן כביכול החופש המודרני והתהליכים של הקדמה וההתפתחות והשחרור והחופש האנושי והמשיכה לכיוון מה שהעולם מחפש את זהותו ועצמיותו, גרמה שהעולם חשב שהוא צריך להשתחרר מכל דבר שמעכב, מכל שיבוד, מכל מחויבות, אפילו מחויבות למי שאולי יצר אותו, אף על פי שאין לו כאילו, גם בלי שאדם ימצא פתרון חלופי לשאלת קיומו. הוא עדיין יאמר, האנושות תאמר, מאיפה הכל נברא? מאת ריבונו של עולם, איך אתה נוטש בעצם את האמונה ואת את ההכרח כביכול לעבוד אותו, משום שאדם מרגיש יותר חזק ממנו, הצורך הפנימי להשתלמות והתעלות, שאדם חושב שזה סותר את קרבת אלוקים, ויכול קרבת אלוקים זה משייך את ההווה אל העבר, והרב הולך לחדש פה שקרבת אלוקים היא לא רק משיכת כל ההווה אל העבר ולשורש הקיום ולמחויבות לשורש הבריאה, אלא קרבת אלוקים בעצם היא גנוזה במה ש... ביד שאליו כל המציאות נעה אל הגאולה, אל ימות המשיח, אלא אז סבור של דבר כל התהליך האנושי, כל התפתחות העולם גנוזות עם מה שקרבת אלוקים אמורה להימצא גם בתיקון השלם של כל המציאות. הוא אומר שבזה אינו עומדים כבר על אותו המרחב המביא אותנו לשקוד על דלתות הפתח לפתיחת התחלת הפתרון של חידת החיים שהיא מתייצבת לפנינו בגילויים שונים של תנועה ותגבורת, סירוף ופירוד, התאמצות והתחלשות, חיבור והפסק, וכולם באותה הדרכה של ההכרח ההולך במהלך של עלייה וחופש של שכלול והשתלמות פנימית וחיצונית שמקור מקורה אינו רואים לסקירתנו הפנימית בשלמות האלוקית המוטבעת בנו בצורתה של שאיפת קרבת אלוקים. זה נקרא חידת החיים, שהחיים בעצם היותם הם מסוגלי שינוי, מסוגלי עלייה וירידה, מסוגלי, זאת אומרת, החופש הוא לא רק במה שאף אחד לא קולט את האנושות, אלא גם במה שהיא חופשית גם לרדת. היא חופשית לעלות וחופשית לרדת וחופשית לגמרי. אבל בסופו של דבר, התהליכים כולם הם תנועות שונות של המציאות אל שורשה, אל תיקונה שלם. איפה הרב כותב על כל זה? הרב כותב את כל זה באורות התשובה. אורות התשובה, הרב מרחיב את הדברים, אנחנו נעשה יציאה קצרה ממה שכתוב פה. ונראה, דברים קצת מבוארים, כמה מקומות, יש מקומות שה... למשל פרק ד' סעיף א' באורות התשובה. הרב אומר, שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית והכללית, דמיונם כגלי שלהבות של גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, ואת השלבות של גוף השמש לכאורה זה הדבר הכי קבוע במציאות. בכל זאת השמש בעצמה, יש בה כל הזמן התפרצויות, גלי שלבות. המדענים אומרים שרק ההתפרצות של זינוק אש כזה מהשמש הוא לבד יותר גדול מכל כדור הארץ. וזה דבר בלתי פוסק. ומלחמת עד הם מתפרצים ועולים. הם נותנים חיים להמון עולמים ליצורים אין ספורות. זרמי התשובה, הם נותנים חיים להמון עולמים ליצורים אין ספורות, אין כוח לקלוט את ההמון הרב של הצבעים הרבים אשר השמש הגדולה הזאת המהירה לעולמים כולם, שמש התשובה. מה הרב מתכוון? זאת אומרת, כל ההתגוונות של המציאות, כל חידושי הפנים של המציאות, כל מיליון ההסתכלויות שאנחנו יכולים להסתכל על כל תרחיש שמתרחש במציאות, מלוא הגיוון, מלוא החידוש, מלוא העושר, הוא שייך למה שכל פינה במציאות מחפשת ביטוי, מחפשת כיוון, מחפשת מימוש, וזה שייך לתכונת החיים. כל דבר חי הוא לכאורה בתנועה בלתי פוסקת, בחידוש בלתי פוסק. מה, איך הרב קורא לזה? שמש התשובה, מפני שטפם וריבויים פני מהירותם הנפלאה, מפני שהם באים ממקור החיים בעצמם, שהזמן בעצמו הוא רק אחד מהתבניות המצומצמות שלו. הנשמה היחידית והציבורית, העולמית ועולמי העולמית, כלביאה נוראה צועקת בחבליה לתיקון גמור למציאות האידיאלית. וכאן זה מדבר כאן באופן עמוק, ייחודים אנו מייחדים, שמות אנו מכוונים, נקודה שמיים וארץ חדשים, לאוהים עצורים שם, אות ועולמים מתגלים. מדבר על כך שכל תהליך בתשובה הוא בעצם חידוש עולם, אבל הרב מסביר את זה יותר בפרק י' א', סעיף ו' בורות התשובה. פרק י' א' סעיף ד'. מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. למה? מהלך כל היש בנוי על יסוד התשובה, כי ההוויות מתגלות בתור ירידה, העולם מתגלה בתור ירידה מאלוקיות לעולמיות, שהוא כמו השפלה או מיטה נורא במושגים הקבליים, אשר כל הירידות שבעולם מדרגה לדרגה מרבוי כישרון וקניין, נמיות כישרון וקניין, לא ישבו לה. זאת אומרת, אבנו של עולם שתל בבריאת העולם ירידה נוראה. ואומנם ירידה זו, הלו יסוד העלייה העליונה גנוז בה, לפני סדר זמנים מי. הרי העלייה כרוכה כבר בה, ותהום רבה של המשפט והרי כאל של הצדקה יחדיו ישקו. אז הוא אומר, השם, מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם נרים ולדו ובת חולה ארץ לסבל, מעולם עד עולם אתה היית, השם אינו שדקה ודום משום נעלם, התשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, התשובה נמצאת במה? שהעולם מופיע בצורה של ירידה, במהלך התשובה אמור להשיב את הכל וחזרה אל רימונו של עולם. אז שאלנו כבר פעם שעברה, למה זה כך? למה באמת העולם צריך להופיע בצורה כזאת? אמרנו שהחידוש שיש בעולם זה האינסופיות של ההשתלמות. מה שבשלמות האלוקית האינסופית, בבריאת העולם מתגלה גם הפן שיש בה יכולת גם להמציא השתלמות אינסופית. השלמות האינסופית האלוקית היא כביכול קביעה וקיימה. הצורה העולמית שלנו מגלה השתלמות אינסופית. זאת אומרת, אז כשם שהמציאות היא כולה גילוי מתפרט והולך עד למציאות שלנו, כאשר האלוקיות היא בעצם תמונה בשורש הבריאה, היא שורש החיים, עם כל ההסתרות, עם כל ההיעלם שיש בעולם לשון ההיעלם, אבל האלוקיות גנוזה בסדר מפורט של ירידה אחר ירידה מפי סדר ההשתלשלות. הקבלה מפרטת את הדברים, העולם נברא ונוצר, וכל היצירה הזאת היא על מנת לשוב, להשיב את הכל באופן אינסופי אל ריבונו של עולם. אז זה מה שאנחנו אומרים, הוא אומר כאן, איך אפשר, עד כמה הדברים, הדברים היותר פרטיים שבהוויה הרוחנית והחומרית יש בהם משום זהירות וכימות של כל הכללים. כל קוטן יש בו צללים של גודל בעומק ישותו. שוב, לא נתפלא כלל על הרז התשובה החודר כל כך לעמקי נפש האדם. כלומר, מכיוון שבעצם בכל פרט בהוויה גנוז גודל כללי, מאיפה? משורש הבריאה, לכן יש בו גם פוטנציאל של להעלות הרבה יותר ממה שאתה מוצא בו. וככה עוד יותר מוסבר הדבר באורות הקודש, באורות הקודש, שוב פעם, מתעלות העולם, תו קוף חפטט. חלק ב. האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות הרוחניות, הארעיות שבניסים, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות שיש לו גבול בתוך גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית עד עומקה יותר ירוד ועד מחשקה יותר אפל, מתוכנן ככה, לעלייה נצחית בלא שהוא מפסק. כל תקופה איטית מכינה כוח לתקופה יותר מהירה בעלייתה, עד המהירות היותר עליונה ינהגנו אלמות בזריזות כאילנו למטה, רצוב השור כמראה הבזה. ופה הרב מסביר כבר מצד הפנימיות של הדברים, אבל זאת אומרת, ההופעה של המציאות מטרים לא שעולם, בסדר ההשתלשלות גונזת את כל העליות וההשתלמויות, וממילא גם את הצמאון, את הצמאון, הצמאון, ההשתוקקות, הקרבת אלוקים, שהאדם מרגיש בתוכו, זה משום שבעצם כל מציאותו היא הופעה אלוקית. וממילא, בסופו של דבר, מאחורי כל מה שהוא יעשה, מאחורי כל המפעל האנושי, עומד את מה שהאדם בסופו של דבר בתוכיותו משתוקק אל הכל, אל הכל השלם שנמצא בתוככי המציאות. וככה בצורה טיפה שונה, מסוגננת קצת אחר, הרב מסביר גם באדון עולם. אחרי ככלות הכל, הכל כאן זה האינסופיות שנמצאת גנוזה בבריאה של העולם. ונעשה בחפצו כל, הכל, אבל כפי שהמציאות היא מוגבלת, גנוז בתוכה, אינסופי, וכולל את העלייה. הוא אומר כאן, למשל, מנת כוסי ביום אקרא, כל ייחוסים של סיבה ומסובב נמוגים הם ביחס להתפרצותו של האור האלוקי. ונבדר קורא אל השם, כל מורמי שחק, כל מעמקי תאומות, כל חוקי טבע, כל מסיבות של יקום לא יוכלו להרחיק את האדם מקונו, את היציר מיוצרו. הקריאה אל השם, קרבת אלוקים, זה בעצם הציר החורז את כל המציאות. אנחנו צריכים לראות, לחזור למה ש... איך הרב מסביר את הדברים פה לפי הסדר הזה. אז תראו, הרב אומר קומה אחרי קומה את הדברים פה. אני חוזר אלינו פה עמוד 35. אנו מוצאים מקרבנו פנימה את ההכרה שעל השלמות המוחלטת איננו נזקקים לשאול מאין היא מצויה. חיוב המציאות של פילוסופיה עתיקה. מה הכוון? פילוסופיה עתיקה, פילוסופים הקדמונים אמרו שהמציאות היא קדמונית. היא לא... הם כפרו במה שבורא עולם ברא אותה חס ושלום. מה היה הפילוסוף? אתם זוכרים, הפילוסוף בחוזרי, הוא נשיא כבוד של ההיסטוריה, רימונו של עולם. רימונו של עולם הוא נשיא כבוד של ההיסטוריה, הוא לא יכול, הוא לא שייך לומר שהוא בורא את המציאות. המציאות היא קדומה. למה לפילוסופים מסתדר טוב להניח שהמציאות היא קדומה? משום שכל דבר שיש לו סיבה לקיומו, סיבה להיווצרותו, אז אדם צריך לחיות אותו בתור דבר שהוא בעצם הולך להיווצר, כי יש סיבה שיוצרת אותו. ואילו היחס הטבעי של בני האדם למציאות הוא יחס שאיננו זקוק להסבר. אדם נולד בתוך המציאות, אדם מרגיש את המציאות כדבר כל כך מוחלט ושלם, הוא לא דבר שלפחות מבחינת יחס האדם, הוא יחס נתלה במשהו. אדם מתייחס אל המציאות כמציאות שלמה, עם כל גשמיותה. אז באמת זה קצת פלא, הרי אם היא גשמית, היא מוגבלת, אם היא מוגבלת, אז מה, משהו עשה אותה, משהו סיבה לקיומה, כי ההיגיון גם את זה אומר. בכל זאת הפילוסופים המציאו, שהמציאות היא קדומה, אז הרב אומר שזה באמת אמת, אבל זה אמת איך, באיזה מובן? אם אתה אומר שמשום שריבונו של עולם נמצא בתוך המציאות, ריבונו של עולם לא עזב את העולם, ריבונו של עולם הוא בעצם התוך הפנימי של כל המציאות, המציאות כולה, הלב, לב ליבה, הוא הקריאה בשם השם, לב ליבה הוא הקרבת אלוקים, לב ליבה הוא האלוקות שהשתלשלה והתלבשה וירדה עד לכדי ההופעה המציאותית. אז לכן המציאות היא כביכול ישות קבועה, אבל הקביעות שבה זה הפנים האלוקי שבה. מעון אתה היית לנו, האנוש עולם הוא הקביע וקיימה. שאדם אוחז בתוך המציאות, אוחז את מציאותו, אוחז את חייו, מאמין בכוחותיו, זה משום מה המוחלט שיש בכל הכוחות של המציאות, מה המוחלט שיש בקיום האנושי, מה המוחלט שיש בכל ההוויה, זה האלוקי שבה, לא הלבוש החיצוני. אז יש הצדקה מסוימת לתפיסה הזאת, כמובן, כשננסח אותה בצורה שאנחנו, לא בצורה החיצונית והריקה מתוכן שהפילוסופיה הסתכלה עליה. חיוב המציאות של הפילוסופיה העתיקה מתבאר יפה עם הרעיון שכל שאלת הסיבה שלנו לא נולדה בקרבנו, מפני שאנו עסוקים תמיד במציאות חסרה, שבטבעה זקוקה לסיבה, אבל המציאות המוחלטת, אם מנה תהיה נשקפת פעם ואין לנו נכיר מיד, שאין עם המקום כלל לשאלת הסיבה, היא ראויה להיות, והיא אינה סיבת כל הסיבות. אינה זקוקה בעצמה לשום סיבה. זאת אומרת, באמת המציאות, אם תסתכל עליה בצורה לא חסרה, אלא בצורה שלמה, המציאות היא כבר שלמה, היא שלמה במה? היא שלמה במה שנכלול בתוכה כבר את כל ההשתלמות שיש בה, נכלול בתוכה את כל הצד השלם שהיא כבר משוייכת אליו, שהדת הדרך היא קיימת במציאות מחוברת כל הזמן אל השלמות העליונה, שצריך עבודה לגלות אותה מתוככי המציאות, שזה תפקיד העולם, תפקיד העולם לגלות את האלוקי שבקרבו, לגלות את האמת הפנימית שקיימת בתוככי כל העולם, להסיר את כל המסכים ולקרוא בשם השם מתוך כל המחשקים ולהעלות את המציאות כולה בחזרה. ואם לא הרגל אשר הוגלנו את עצמי לראות תמיד דברים שאי אפשר להם להימצא בלא סיבה, לא היה עולה ליבנו כלל הרעיון שאיזה דבר צריך סיבה להווייתו. השלמות המוחלטה האלוקית הזאת, מה השלמות המציאותית שאיננה זקוקה לסיבה? זה השלמות האלוקית שהיא נמצאת בתוך ההוויה, שורש כל הכוחות. לא די שהיא מספקת לעצמה, אלא שהיא מעוררת תמיד תשוקה לשאוף לקרבתה. זאת אומרת, השלמות האלוקית לא נמצאת רק באופן סטטי במציאות, אלא היא שלמות שבעצם מפעילה גם את כל התהליכיות, את כל הדינמיות של המציאות. היא גם כן קשורה, זה בעצם כל מה שהעולם, כל מה שמצוי בעולם, וכל מה שמתחדש בעולם, וכל התהליכים של ההתפתחות שבעולם, גנוז בתוכם האמת האלוקית, גנוזה בתוכם קרבת אלוקים. והתשוקה השאיפית הזאת היא, התשוקה השאיפית הזאת מתלבשת בגודל המוחלט, ובקוטן המוחלט, ובכל השלבים שביניהם. למה? משום שזה מה שצריכים לומר, שהגודל המוחלט והקוטן המוחלט, כולם הם שלבי עלייה של העולם. זאת אומרת, העולם בעצם עולה כל הזמן, גם בעליות הידועות, הגלויות, וגם בעליות הנסתרות. גם הירידות הן עליות. מה שהרב כותב במקומות אחרים, שגם כל העולם בעצם, כל ההתפתחות האנושית, כל ההתפתחות העולמית, היא שלבי העלייה וההשתוקקות של העולם אל תיקונו. גם מחיקת צורות בעולם, גם מלחמות שמוחקות דבר, זה על מנת ליצור דבר יותר שלם. יש איזו תנועה של אמת, תנועה של השתלמות אמת, של קרבת אלוקים אמת, שתמונה בתוך כל העולם, היא מקדמת את העולם בכל אופן, ביודעין או בלא יודעין. תכף נראה מה היחס בין היודעין ובין הלא יודעין של המציאות. והוויה הולכת כך, ועולה בכללותה ותעודת חלקיה להתפתחות הכללית שכוח הדוחף שלה היא השאיפה לקדמה זו של קרבת אלוקים. ועל כן, עכשיו שאנחנו מבינים ככה, אז עוד יותר נכון להבין למה קרבת אלוקים היא בעצם הלוז הפנימי של כל התהליכים העולמיים. וכן, בתבונות עמוקה נאומים שהשאיפה לקרבת אלוקים מוכרחת והיא מלאה בכל, מתחתית כל תנועה גשמית ורוחנית, עד עליית כל ההיקפים החומריים היותר גדולים, וזרמי הכוחות והחיים הרוחניים והשכליים היותר נדרים. הכוח הדוחף לכל אלה הוא הכוח התמיר מכל תמיר, מעמקי הכל, וגלוי מכל גלוי, בהתגלות הנשמה ההוגה והמרגשת של האדם. תמיר מכל תמיר, בחלק שלא מרגיש, בחלק שלא חש, בחלק שלא קרוב לקרבת אלוקים. אבל גלוי מכל גלוי, בהתגלות הנשמה ההוגה והמרגשת של האדם, זה אותה נשמה שכן מכירה. נשמה שמכירה, היא רואה את כל ההוויה שוקקת. שרוצה יכול להסתכל בצורה, תיאור מאוד נפלא של הדברים במסת הסתכלות, בצרור החיים, הממר של הרב ציודה בנתיבות עושה חלק בצרור החיים. תחילות הנשמה ההוגה והמרגשת של האדם ושאיפתה לקרבת אלוקים. ההכרח מקיפו בכללותו בעצם יסודו, והחופש מתלווה עמו על דרכו בעליותיו ופיתוחיו התמידיים, עד אשר כאשר שאנו נשאלים מהו מהות החיים במקור ההוויה, מאיכן החיים מתגלים בתור סגולה של כוחות מרכיבים העושים את חטיבתם יחד ברוח פנימי ומקורי, כלומר יד השאיפה של קרבת אלוקים, שהיא מתגלה בכל היש בתור סדר הכרחי בשאיפתו הכללית, הכוללת בקרבה חופש מלא בפרטי מסעוליה, היא עושה זאת. זאת אומרת, תכונת החיים, מהי מהות החיים? רוצה לענות על זה, את לא מספיק שתענה מהות החיים, זה בעצם המרכיבים האורגניים שנותנים לעולם את יכולת קיומו, כל הדצחם, כל קומה וקומה לפי שיעורה. זאת אומרת, החיים מוכרחים לכלול בתוכם גם את הדינמיות של העשייה, ולא רק את העשייה העומדת במקום של עשיית בעלי חיים, שסופו של דבר מחזור החיים שלהם לא שואף ולא משתוקק לשום דבר שמעל. אתה עונה על החיים בכללם, החיים שקולים גם את קומת האדם, קומת המדבר. אתה מוכרח לומר שהחיים קולים בתוכם גם את התנועה הבלתי פוסקת אל ההשתלמות והעלייה והחופש. זה שייך גם כן, הכל מוסבר בקרבת אלוקים, בכל הופעת אלוקים שבהוויה. במוחלט האלוקי שגנוז, האינסופי המוחלט האלוקי גנוז בהוויה, הוא נותן לה את הקיימות, והשלמות האינסופית שיש באלוקות, זה נותן את העלייה והחופש האמיתיים, את הופעת הרצון. זה פלא, לכאורה, מה נראה? הרצון זה הדבר המסוכן שבאדם, למה? משום שבו האדם יכול לחרוג מהמציאות האלוקית, הבהמה איננה יכולה לחרוג, אדם עלול לחרוג, אדם עלול לחטא, אז לכאורה הרצון זה המקום של הפרצה, זה המקום של הבחירה החופשית, זה המקום של ההתרחקות, לא? הרצון זה המקום של ההתקרבות, זה המקום של ההשתוקקות, זה המקום שכל החפץ האנושי, כל הרצון האנושי, רצון וחפץ, מילים נרדפות, הרצוי די עומד על זה, שהחפץ זה שהרצון הופך להיות החפצה, המהות. המהות מתקפלת ברצון. אז אתה יכול להסתכל על כל המציאות כחפץ נוצר, כחפץ מוחלט במחלוטות האלוקית. אתה יכול להסתכל על כל החפצים שבמציאות כחפצים, כמלאי חפץ, כמלאי רצון, כמלאי חיות. כל נברא הוא פוטנציאל להעלות את כל אשר בו בחזרה אל שורשו. אז הכל הוא לא נוצר ונתקבע. הוא נוצר וחוזר ומשתוקק אל מקורו בעליות אינסופיות, בהשתלמויות ובהתרכבויות ובמיליון גוונים שבכל כולם נסוכה האמת האלוקית, שאיפת קרבת אלוקים במלוא צבאיה, במלוא אושרה, במלוא בחינותיה, להעלות את הכל, לקדש את הכל, לרומם את כל הכל הכל, מכל ירידה יש התעלות. זה בעצם הדבר החובק את קריאת שם השם מכל פינה במציאות. באופן זה היא מניעה את ההוויה בכל דרגותיה ומדרכת את מהלך המציאות להתגלות בצורה של הרכבת ההכרח וחופש בצורות שונות, בזהיר שבזהירים שבילדי ההוויה, בעריך שבעריכים שבהם. את הרב רומז כאן שכוונתו לדברים עמוקים, הוא כבר נרמז פה ב-35 למעלה, אתם רואים בשורות העליונות, ובאו צדיק, באו אלמה, עתידים צדיקים, אותו זמן לברוא עולמות, ההתאחדות המתאימה ששני החזיונות הכלליים האלה, היא הנותנת לחיים את כל מרחב פעולתם, הצירופים הפרטיים של הניצוצות, האורות והאותיות, מתיילדים תמיד מאותה התאמה נפלאה, ששני הצדדים האלה, הרב רומז שולח הערות, ואלה שמכירים את הדברים מהפנים של עולם הקבלה, אנחנו לא נכנסים לזה, גם לא קצת, אבל באמת המקובלים אומרים כן הדבר הזה, שבעצם תפקיד האדם, תפקיד האנושות, תפקיד עם ישראל לקיים את הקשר של הנבראים עם הקדוש ברוך הוא, להעלות את המציאות ממדרגתה. כל דבר נמוך, יש לו סדר עלייה מעולם לעולם, מספירה לספירה, כל הזמן. יש עלייה בלתי פוסקת, אבל כאשר האנושות לא עושה את מלוא תפקידה, אז בעצם קיום העולמות נעשה באופן האלוקי היוצר את הדברים, עשר יוצר ומקיים אותם, מקיים אותם. אז בעצם אנחנו מדברים על קרבת אלוקים, בסופו של דבר יש כאן מה שאומר נפש החיים, שגם נברא בצלם אלוקים, הוא בעצם סבור של דבר מחזיר ומקשר את כל המציאות מדרגותיה הנמוכות יותר ועד מעלותיה הגדולות יותר, מקיים ומעלה את הכל בחזרה לאלוקות. הכל עולה, הכל מסוגל לעלות דרך מעשה האדם. עכשיו הרב עושה מעבר. עתה אנו מוכנים כבר לצאת מתחומיה של התכונה הפסיכית העצמית הפנימית שלנו, שבקרב נפשנו פנימה, אל העולם החיצון הכללי. זאת לא רק בתוך חיינו אנו יש את שתי הבחינות, את ההכרח ואת החופש, את האמת האלוקית הקבועה, ואת זו שמתגלה במהלך החיים של הצמאון להתקרבות, אלא גם העולם החיצון הכללי. כי בעצם, כמו שהוא אומר, כמו שהתגלות חוש הראות שלנו הוא רק המשך קטן מתפשטות כללות קרני האור המסתרים על פני המרחב העולמי הכללי, כן, חוש הראייה שלנו הוא ניצוץ ממה שתמון במרחב האור הכללי, על כן שדעתנו מתחוללת עלינו, אינו מוצאים את עצמנו כבר שרויים בעולם האור, אינו מתעלים מעל המון החשבונות הקרבים הקטנים הגדולים שבני אדם צולים בהם. הדבר יסוד הוויית החיים מציאותם מחר שאנו מכירים אותם, בציור שכלי שהוא יכול להעלום את תכונת המחשבה הפנימית שלנו בעצם טבעה. כלומר, בעצם ההתעלות הזאת היא לא רק מה שנובע מאיתנו, אלא כל ההוויה מתעלה. כל המציאות מתעלה. אנחנו בעצם שביל גילוי, שביל העלאה, לא רק של מדרגות חיים בקרבנו, אלא גם של כל היצור, שבתוכו כולו גנוזות אמת אמיתות אלוקיות, שורשים וניצוצות אלוקיים, שאנחנו מעלים אותם בתכונת עבודת השם שלנו. אין לנו מפסיקים עוד את החוט, כי ממשיכים אותו מעלה גם מעל לגבול החיים. לחפש, לעלות, כן? למצוא את השאיפה גם בחדרי חדריה בטרם בואה לידי התגלות לנו. כמו שראינו באורות התשובה, הדחיפה לשאיפת קרבת אלוקים אינה מוציאה מכללה, כל יש היא מקפת את כל ומלאה בכל, ואחת היא ויחידה בכל חזיונותיה. השם ההון אתה היית לנו בדור ובדור, מה שראינו באורות התשובה, וטרם מרים יולדו ואת חולה יוצאת בין מעולם עד עולם התאה. כל הגולמיות שבמציאות, היא מלאה עושר, כל הדומם שבמציאות, כל הדבר הנתון והמקובע שבמציאות הוא מלא אור, משום ששורש בריאתו הוא כזה, מתחילת יצירתו הוא נועד, כל הירידה של, של, של בריאת העולמי נועדה לגילוי הערה יותר גדולה. אנחנו מתמזגים עם זה, אנחנו האמת הגדולה של קרבת אלוקים שלנו, לא רק שהיא כוללת כל מציאות, אלא היא בעצם שייכת למה שתמון במציאות עוד מלפני יצירתה, עוד משורשה. האפסיות, התוהו והבוהו והחושך, כל מה שהעולם האתרי והערפילי הנוזלי והמוצק, כל הקודם וקודם וקודם של כל אלה, הכל נמשך ובא מן הדחיפה הכללית עמה ועל ידה עד בועל לסדיור האורגני ועד העולם החי, וגם בריאת העולם מתוהו ובוהו ליצירה, מערפל לראי אור, לגילוי המציאות, הוא חלק ממה שההופעה האלוקית אין קץ ואין מסך שיכול לעצור בעדה, וכל ירידה וכל הגבלה וכל העלם וכל כיסוי הם לא חוצצים בעצם מבעדה. אז כל הירידה של האלוקות אל תוכי המציאות היא בעצם מין הופעת שלימות עוד יותר מיוחדת של האמת האלוקית, שיכולה ליצור יצירות כביכול מרוחקות, כביכול ירודות, שיש להן עם כל ירידתן היא רק לכאורה, ובשורש ירידתן כבר תמונה, תשובה קדמה לעולם, היא תמונה בשורש יצירתן כדי להעלות את הכל. אז אם כן, כל ההיסטוריה, כל מה שקדם, כל מה שהתגבל, כל מה שהופיע בתהליכי המציאות, תהליכי בריאתם, תהליכי גיבוש העולם ליצירתו, יצר גמולות עמים מספר בני ישראל, כולל הירידה שבחטא אדם הראשון, כולל כל מיני ירידות אחר כך, חטא הארץ לפני כן, וכל כל החטאים כביכול, הם בתוכם כבר שלבים באמת אלוקית שצריכה להיות גדולה יותר ומעלה את כל זה. ואדם כבר היא מפותחת בגילוי, בגלוי שני חזיונותיה, עצמותה מוכחת בעוז החיים, השכלול של אומת החופש, שהסתגלות להתגלות הבחירה המוסרית ושלמות סביונה, עומד כתפנינו בנפש האנושית. אנו ניגשים בזה לתפוס למדענו את החומר והצורה של החיים בחוברת. ההכרח העצמותי בתוך חומר החיים, שחיים מוכחים איזה מטריה ישותית, זה נקרא הכרח, הדברים לא יכולים להישאב, העולם צריך איזשהו גיבוש, כל סדר הטבע, העולם צריך טבע, כל הטבע בעצם ההתקבעות המכריחה של המציאות, אבל בתוך הטבע הזה נס תמון, הוא נשיא ומנוס לי, הרב אומר שם, הנס הוא בעצם חשיפת האור שבתוך מחשקי הטבע, האור הזה שהוא בעצם הוא לוז החיים, לוז ההכרח הזה, צורה מטבעת, חופש ההשתלמות בתור צורה מטבעת, צבעונות חדשים ופותחים מזמן לזמן, מתקופה לתקופה ששניהם יחד כמו הכרח והחושך, החופש, החושך והאור, כן המציאות היסודית והשכלול הולכים בקו ארוך ומקיף, מסרבים את כל המצוי העולמי, סביב הוויה שלמה, דווקא ידי התבדלם, בעצם התחברם בפועל. אתם בסדר?
איך
בדיוק מתגלה החופש באדם? הוא מסביר שהחופש
זה בעצם הבחירה של
האדם.
איך זה מתגלה בשאר העולם? למה הוא לא
הכרח? למה הוא שאני שחול הכרח? לא, כל מה שמחוץ למפעל האדם הוא באמת קרוי הכרח. אנחנו מתייחסים למה שכל זה יכול להיות מלא הערה ומגמה. העולם הוא בריאה טבעית. אבל כל הבריאה הטבעית הזאת שנקרא בתור הגשמה והגבלה ביחס האלוקות, הגשמה והגבלה הזאת היא רק לכאורה. אבל באמת בתוך זה אין טעם לומר, זה הראשית שאמר על ידבר, אין טעם להסתכל על כל המציאות כנבראת מת ריבונו של עולם, מה לריבונו של עולם ולמציאות, איך המציאות יכולה להתייחס לריבונו של עולם בתור יוצר שלה, אם אתה לא רואה כבר בתוככי היצירה הזאת, המתקבעת והולכת את מה? את ההסתכל בתורה ומראה את העולם, את התשובה שתעלה את כל העולם, אז מילא גם הטבע העולמי, כל הדצחם עולה על ידינו. אז בתוכו כולו כבר תמונה התורה, ומחשבתם שישראל קדמה לכל דבר, ואנחנו קדמה, זאת אומרת, היא שורש. הישראליות כבר תמונה גנוזה, ואנחנו מעלים את כל מה שכבר ירד בדת הדאחי, נעלה אותו. בסדר? עכשיו אפשר לומר שכל ההיסטוריה העולמית היא חלק מזה. כל תנועה בהוויה, בין בתנועה הראשית שדריכת ההוויה אל המציאות, התנועה הראשית שמה? שההוויה הופכת אל המציאות. ובין התנועות התדיריות בכל מקום שהן מתגלות, כל הלבישת צורה או פשיטת צורה ולבישת צורה שההיסטוריה העולמית מחדשת את העולם, בין בכל המערכות שבמרחב הטבע הכללי, בין בנתיבות הנשמה החיה, כל מפעלי בני אדם, בין בתנועות העולמיות שבאות מעולם הטבע, אם זה איזה תופעות טבע כאלה ואחרות, אם תופעות יזומות על ידי האדם מהיסטוריה העולמית, היא בשאיפה לקרבת אלוקים. אין הפרש כלל באיזה צורה התנועה מתלבשת, איך הוא ערכה ביחס הערכים המוסריים, אפילו שזה לא נמדד בערכים המוסריים, לא תואם את הערכים המוסריים, זה מתאים לקרבת אלוקים, אבל מה? זה בעצם שייך למהלכים העולמיים הסמויים. התפקיד שלנו זה לחולל ברצוננו את הנשמה הגלויה שבכל זה. התפקיד שלנו, של עם ישראל, זה לתת את הצוויון המכיר בכל התרחישים האלה. זה שהעולם מלא קרבת העולם, הולך ומתקדם כל הזמן לגאולה, מעצם היותו, מעצם יצירתו האלוקי, וזה ממילא ככה, משום שהכל תמול, אין דבר בעולם שלא יכול להיות אך ורק למען התקרבות המציאות אל שורשה, אבל התפקיד שלנו להיות החלק המכיר, הפועל עם כל, המלא רצון, המלא הרצון להיות צינור, להיות מבחינת אלוקים, צלם אלוקים שבעולם, להיות פועל את הדברים מתוך רצון, להיות פועל את הדברים מתוך רצון כביר, להיות מחובר באופן של הכרה, באופן של רצון, באופן של עבודה ומעשה, עם כל מפעל העלייה של כל ההוויה. ההכרח הוא מלא כל, מתנועה הוא הטוב עבור בתוך היותו, מתעלמת בו השאיפה, מתעלמת מסתתרת, השאיפה לקרבת אלוקים, אולי יוצא אל הפועל, השאיפה הזאת בדריכתה, לצד ההשתכללות של החופש, מאירה לי את כל האופן של ההוויה, וצאתה מתוך מעמק ההכרח הפנימי אל מרחב החופש, כבר יש מקום לבסיס הערכה המוסרית, לחלק בין מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. ובחופש האנושי, להבחין בין מעשים שהם מגרעים, כביכול מצדים אחורה, ומגבירים את היוסטר של המציאות, מגבירים את החושך, שגם הם ממשיכים על כורחם לקדם את המציאות, הם מקדמים אותה עדיין בתור בבואו שלה, עדיין בצורה העלומה והמסותרת, הם מעשיהם של רשאים, והם התגלות של החיים בתכונה מקיימת את העולם, והם התגלות בתכונה שמאבדת אותו, כביכול, ושרה ואמרות נברא עולם, מה תלמוד ומה נברא לי? מה מן הרשאים שמבדים את העולם, תן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, או יומנו מעשיהם של צדיקים. זהו הפתח ליסוד ההתגלות של ההוויה כולה, של כל החיים בגווניהם, הקוסמיים והמוסריים, כל הרכוש הרוחני של האנושיות, ששאיפת חייה נוסדת עליו, ואידך פירוש ההוא זיל גמור. ומכאן הוא יעבור להופעה של הדברים בעם ישראל, בתוכנו אנו, בעם ישראל, באומה הישראלית, בציון היותר ספציפי, במלכות ישראל, שיגיד אחר כך נפש דוד, הצורה הזאת של, של למה דוד המלך, כן, למה מלכות ישראל היא המלכות, היא המסכינה מתחבר עם הספירה יותר נמוכה, שהיא מכון העלייה של הכל, של הכל ממש, של הכל ממש, שדוד מלך ישראל חי וקיים, זה החוט החורז את כל מפעל העלייה, כל המפעל העלייה של גאולת ישראל שבתוך הארבע מלכויות, בתוך ההסתתרויות העולמיות, יש את האמת הגדולה בוקעת שבתוך כל זה. בעזרת השם, פעם באה, תכף.